אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
פנה הגשם, הלך הלך לו, ענן הקיע, חלף הלך לו, פני אדמה.
פרק 20, בין שירה למדע, על ההיסטוריה של המדע והקשר שלו לאומנות.
ערוץ הנחל, גלים בוקע, הומה החול.
באמת שיר נפלא, אבל לא בתוכנית הזאת. כמו שאתם ודאי מבחינים, הפרקים האחרונים עוסקים בתוצאות של השראות מאוד לא שגרתיות שהאדם מקבל מהטבע. משהו בין מדע לאומנות. עד עכשיו התמקדתי באנשים שהתבוננו בטבע וקיבלו ממנו השראה לחברות סטארט-אפ. הפעם אני רוצה לעבור אל הצד השני של המשוואה. לאומנים שהתבוננו בטבע וגילו בו את המדע. בפרק הזה נרפרף על ההיסטוריה של המדע ונבחן את הקשר בינו לאומנות. באופן ספציפי אתמקד בשירה, תחום החביב עליי במיוחד. מי לא הגיע לרגע הזה בתיכון שבו הוא נאלץ לבחור בין מגמה הומנית למגמה ריאלית? ולא מדובר רק בהחלטה לאיזו מגמה אתה רוצה ללכת, מדובר במידה מסוימת בהחלטה של זהות. אתה מגדיר את עצמך הומני או ריאלי?
נראה לי שהרבה יותר הומני.
ריאלית.
ואם לא הזדהית סופית עם הדימוי שלך בתיכון, הדילמה תקה שנית ובמלוא העוצמה אם תבחר להמשיך ללימודים על-תיכוניים.
בכללי אני מגדירה את עצמי כיותר ריאלית.
הומני.
באוניברסיטה למשל, הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי הטבע מופרדות באופן ברור ומוחלט, ובין השתיים פעורה תהום מחשבתית מפחידה. מי שרק יעז לחצות את גשר העצים הדק והרעוע שמחבר בין שני העולמות, עלול למצוא את עצמו שובר כוס מתחת לחופה. וזה אולי המיזוג הכמעט יחידי בימינו, בין מדע לאומנות. אבל לא תמיד זה היה ככה.
אני בן אדם הומני שחושב בצורה ריאלית.
וזה גם לא חייב להיות ככה. היו זמנים בהם הלכו השניים יחדיו. בתקופה שלפני המהפכה המדעית, האדם היה שרוי במה שנהוג לכנות עידן התפיסה המאגית. והגבול בין מדע, אומנות או מגיה היה מטושטש מאוד.
ימים הבן מנחים. אני עוסקת בפילוסופיה של המדע באוניברסיטה העברית בירושלים.
אני רוצה קודם כל להבין איזה מין מדע היה לפני המדע של המהפכה המדעית. במה הוא היה שונה מהמדע שאנחנו מכירים היום?
שום דבר לא מתחיל לגמרי יש מאין. אז למרות שאנחנו חושבים שקרו דברים משמעותיים מאוד במאה ה-16-17, שזאת התקופה שאנחנו מכנים בשם המהפכה המדעית, בוודאי שהיו מדענים בתקופות קודמות שבהחלט עסקו במדע גם במובן שלנו, ונגיד דוגמה מובהקת היא ארכימדס. אז היו מדענים גם קודם, אבל בכל זאת יש שילוב של כמה דברים שקרו במהפכה המדעית שלא התרחשו, או השילוב לא התרחש בדיוק באותה צורה קודם, על התקופה הקלאסית ביוון אומרים הרבה פעמים שהיה ידע עיוני, אבל הצד המעשי של הדברים פחות עניין אותם, הם פחות העריכו את זה, ההיררכיה הערכית שלהם הייתה שונה, ולכן הצד של ההשתפשפות במעבדה פחות עניין אותם, ועניין אותם יותר ידע תיאורטי, ולכן הם נתנו לעולם את הגיאומטריה שהייתה השראה אחרי כן לכל המתמטיקה המודרנית, אבל הם לא עסקו כל כך במדע ניסיוני. ומצד שני, היה הרבה מאוד ידע אמפירי בעולם הקלאסי, אבל שהוא לא התרגם לידע תיאורטי, כמו שזה קרה במהפכה המדעית. אז השילוב של הפרקטיקות הניסיוניות והידע התיאורטי והמתמטיזציה של הידע התיאורטי, כל הדברים האלה בצירוף עוד גורמים חברתיים של שימוש בידע לצרכים חברתיים רחבים, כל הדברים האלה הם מה שאנחנו מכנים בשם מהפכה מדעית, וזה לא התרחש בצורה כזאת קודם.
ביוון העתיקה, המדע נחשב לחלק מהפילוסופיה, והוא סיפק מידע לעולם לצד או בנוסף לסיפורי האלים והמיתוסים. כשאנשים כמו הומרוס כתבו בלשון שירה על מעלה עליהם של האלים, הם תיארו בעצם את טיב הכוחות השולטים בעולם. וגם התנ"ך, בסיפור הבריאה למשל. החיבור האורגני, באופן חלקי או מלא בין כל העולמות, לא תיחם את הכתיבה המדעית לאזור המיועד רק לה, ולכן אך טבעי הוא שהמדע יוכל להיכתב גם בלשון שירה. הפילוסוף דמוקריטוס, למשל, יצר ניסוחים על טבע היקום בצורה של שירה. פלוטינוס כתב בלשון שירה נשגבה על מהות ההוויה. מהו רהם, מהו ברק, מהו גשם, מהן טבען של החיות. היוונים הקדמונים חשבו שניתן לחקור את העולם בכוח המחשבה, ולא נתנו משמעות לניסויים מדעיים. הפילוסוף היווני אפיקורוס חשב אפילו שהעולם רק מפריע למחשבה. הוא ותלמידיו דגלו בהתבדלות והתכנסות כדי להתגבר על הנסיבות החיצוניות. מכאן שהשירה והמדע הגיעו מאותו מקום, שכלו של האדם. המשורר הרומי טיטוס לוקרציוס קראוס, שחי בשנים 95 עד 55 לפני הספירה, היה מעריץ גדול של אפיקורוס וכתב ספר בשם על טבע היקום. בספר הוא מתאר בלשון שירה מופתית את תובנותיו של אפיקורוס, ובין היתר עוסק בסוגיות מדעיות, מחנך, מסביר. לדידו, השירה היא הצורה הנכונה לדבר בכל השאלות המכריעות של החיים. להבדיל מאפיקורוס עצמו שדווקא זלזל בשירה. הווה נקרא קטע מתוך ספרו של לוקרציוס, בו הוא עוסק בחוק שימור החומר.
אין הבריאה במותה הופכת לעין ואפס. אך תתפורר לחלקי היסוד המהווים את החומר. מי המטר היורדים ממרום בחסדו של האתר, נעלמים בחביון אדמה הורתנו מתחת. אך לעומת העלמם מופיעים ירקות מן הארץ ומוריקים אילנות, גם פירות יעניקו בשפע. הם היגישו מזון לחיה ומחיה לזרענו, ובגללם תעלו זכריה עם בניה תפריח, ובעת ים ציפורים עליזות בצל יער תרונה. בעבורם ירבצו אדרים וישמינו מדשא. בעצלתיים ינוחו לאים, ויצעיר לאור שמש על עטיני הפרות החלב הדשן. מכל עבר זרח חדש ברגליים כושלות ידלג לו ואחו, ובחלב הורתו ישתקר במהרה על העשב.
זאת אומרת שאם אני מבין נכון, המדע היה קיים במידה זו או אחרת, אבל הוא לא היה סיסטמטי.
נכון, הוא היה פחות סיסטמטי.
וזה מה שהפך את המדענים הקדומים לחצי משוררים, פילוסופים, הוגי דעות, פוליטיקאים, בעצם לאיזשהו מיקס כזה לא סיסטמטי, שאפילו לכתוב אולי על האל זה קצת, יכול להיות שזה כתיבה על חוקיות של העולם, כי האל הוא משהו שפועל בעולם, זה איזושהי כתיבה מדעית עתיקה.
כן, אתה יודע מה, אני לא לגמרי חולקת על זה, אבל שוב, אני חושבת שאנחנו חושבים על המדע כאיזשהו תוצר של תרבות חילונית, אבל יש כאן הטעיה מסוימת, מפני ששוב, הדמויות האלה שהיא דקארט, גלילאו, לייבניץ, ניוטון, מלברנץ, אנשים שהיו מאוד חשובים במאה ה-17, היה אצלם שילוב של פילוסופיה, דת ומדע. ברובם הם היו אנשים מאמינים, ומאמינים במובן המסורתי ביותר של המילה. האל של ניוטון הוא אל מאוד אישי, הוא אומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. ואנחנו לא מדברים על הנצח שלי או הנצח שלך, אנחנו מדברים על האל שלי והאל שלך, והאל הזה הוא אישי, והאל הזה הוא אל של חסד, והאל הזה הוא אל שמשגיח על העולם. יש שיר מפורסם של המשורר אלכסנדר פופ, שאמר, Nature and nature's laws lay hid in night, God said, let Newton be, and all was light. אז שוב, מה יותר מזה מבטא את האמונה שבא ניוטון ומגלה את האמיתות היסודיות על העולם, והכל אור, והמילה הזאת אור, ואור ונאורות, light ו-enlightenment, זה היה מוטיב מאוד גדול באופטימיות של המאה ה-17 ביכולת האדם לדעת.
אבל עדיין ממקם את האדם מתחת לאל.
בוודאי, בוודאי.
בתקופת הרנסנס, לא הייתה הפרדה ברורה בין מושג האמת והיופי. התיאור הנכון לדידם שימש אבן בוחן אומנותית. ולכן, כמו באומנות, הוא צריך להיות יפה ואסתטי. לאונרדו דה וינצ'י, שאולי הפך לאיש המזוהה ביותר עם הרנסנס, היה גם אומן וגם מדען. ובמחברותיו שלו אפשר למצוא תיאורים באין סוף נושאים, החל מאופטיקה, דרך זואולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה, אסטרונומיה, גיאוגרפיה, מכניקה, הגיונות ומוסר, ועד ציור וארכיטקטורה. נראה שאין תחום שהוא לא יתעניין בו. ואך טבעי שחלק מהתיאורים יתערבבו זה בזה. כך למשל הוא כתב ביומנו על הקשת בענן. הקשת אינה אלא כוח שנולד משתי חולשות. מתנגדות זו לזו? ומחוברות יחדיו. ואז דפקה על הדלת ענקית האימתנית, דרכה, רמסה וקראה את האומנות מהמדע. שמה היה המהפכה המדעית. יש הקובעים את תאריך סיומו של הרנסנס בשנת 1687. השנה הבאה אייזיק ניוטון פרסם את עבודתו הגדולה, העקרונות המתמטיים של הפילוסופיה של הטבע. ניוטון, יחד עם מספר אנשים קודמים לו, דוגמת קופרניקוס, קפלר וגלילאו גלילי, הפכו לרחם המולידה של המדע המודרני. העולם שאחרי המהפכה המדעית כבר לא יהיה אותו עולם. חוקר הספרות הבריטי אייבו ריצ'רדס כינה את המעבר מן התפיסה המאגית אל התפיסה שבאה בעקבות המהפכה המדעית בשם הניטרליזציה של הטבע. לא עוד טבע בעל אופי אנושי, אלא טבע ניטרלי, מנותק מנפש האדם. מעכשיו אומנות, מדע ויופי לעולם לא יכתבו יחד על אותו דף נייר, כמו שהיה במחברות של לאונרדו. המדע החדש ביקש לבנות את הידע האנושי מאפס. ובחן מחדש את כל התורות והמיתוסים שקדמו לו, כשהוא דוחה ומסלק כל מה שלא התיישב עם שיטתו או השקפת עולמו.
אז המהפכה המדעית היא תוצר של אנשים מאמינים, ותהליך החילון מתחיל להתרחש בד בבד עם המהפכה המדעית, ואחרי כן הוא מאוד מתגבר במאה ה-18, והמדע יותר ויותר נפרד מן הדת, אבל הוא לא נולד מתוך פרדה מן הדת, ולכן זה לא לגמרי ייחודי לעולם הקלאסי שמישהו יכול לחשוב מחשבה דתית, נבואית ומדעית ביחד. זה קורה גם במאה ה-17.
כן, ניוטון הסביר כמה דברים עם הסבר אלוהי.
נכון, ניוטון זה דוגמה. יש אחרים כמו גלילאו שהתחילו לדבר על איזושהי הפרדה. הוא אמר את המשפט המפורסם שהתנ"ך שואף ללמד אותנו כיצד הולכים לשמיים ולא כיצד השמיים הולכים. אז כאן אתה רואה ניצנים לייבוביציאנים של הפרדה בין המטרות של הדת והמטרות של המדע, וממילא זה מאפשר להגיד שאין סתירה ביניהם, כי לכל אחד יש מטרות אחרות. אז גם את זה אתה מוצא כבר במאה ה-17, כי כמו שאמרתי, כל תהליך הוא לא שחור לבן. דברים קורים בהדרגה.
מעכשיו, מקור המדע לא היה יכול להיות רק בשכל בלבד. כדי לחקור את העולם יש לערוך תצפיות וניסויים. ההתבוננות על הטבע צריכה להיות מנקודת מוצא רציונלית, ויש לדחוק את כל האמוציות, היופי והאסתטיקה לפינה. והנה הסדקים הראשונים והמשמעותיים בין השירה למדע. המדע לימד אותנו שאנחנו לא כאלו מיוחדים. אנחנו חלק מכלל העולם, ולא הכל מתחיל, נגמר או נברא במיוחד בשבילנו. זה אך סימבולי שאחד הסמלים הידועים של המהפכה המדעית הוא קבלת התיאוריה ההליוצנטרית, שהעתיקה את מרכז קיומנו במרחב מן הארץ אל השמש. והסדק בין המדע לאומנות הלך וגדל. באותה תקופה החל להתרחש מה שנקרא היום מתמטיזציה של הידע, כאשר התיאוריות עובדו ועוגנו במספרים ובמשוואות. שפת המדע כבר לא חפפה לשפת השירה. הדרישה הנוקבת של המדע בפרט והנאורות בכלל שהשכל והרציונל יהיו המרכז, הובילו לשינוי תפיסתי ותרבותי בכל תחומי החיים. כולל האומנות, האתיקה והתפיסה הפוליטית. הכל שכלתני, רציונלי, מדויק, מנומק. האדמה תחת רגליהם של המשוררים והאומנים הקלאסיים נפערה, והם צללו עמוק אל תוך התהום. נראה היה שלא תהיה עוד דרך חזרה.
החוק השני, מאת אייזיק ניוטון. הכוח המופעל על הגוף הוא מכפלת מסת הגוף בתאוצה שלו. סיגמה F שווה ל-MA. כאשר F הוא הכוח, M המסה ו-A התאוצה. המסקנה היא, כאשר שקלול הכוחות הפועלים על הגוף אינו שווה ל-0, הגוף נמצא בתאוצה. ושתאוצת הגוף עומדת ביחס ישר לשקלול הכוחות המופעל עליו.
המהפכה המדעית כן, אבל למרות שהיא התחילה על ידי אנשים מאמינים, עשתה משהו חברתי, תרבותי, אומנותי, ששינה את החברה האנושית מקצה לקצה. את יכולה לספר קצת על המשמעות הזאת ואיך זה גם מתיישב עם מה שאת אומרת, שזו בכלל מהפכה של אנשים חושבים ולאו דווקא של אנשים חילוניים?
אתה יודע, היסטוריונים הרבה פעמים מאוד נזהרים מלטעון טענות סיבתיות. אנחנו יכולים לראות שהתהליכים האלה, המהפכה המדעית והטכנולוגית והתעשייתית, מצד אחד, והמעבר מתרבות יותר דתית לתרבות יותר חילונית, אנחנו יכולים לראות שהתהליכים האלה קרו בד בבד. קשה לומר בביטחון מה השפיע על מה. אני חושבת שלאף אחד אין ספק שלמהפכה המדעית היה חלק בתהליכי החילון האלה, אבל זה בוודאי לא היה הגורם היחיד. אז אני אומרת כן למה שאתה אומר, אבל בזהירות מסוימת. ומה שאנחנו כן יכולים להגיד, שכשמתרחשים תהליכים של חילון והאמונה בגאולה דתית הולכת ונחלשת, אז האדם מחפש תחליף לגאולה הדתית ומחפש דרכים אחרות להתמודד עם הסופיות שלו ועם המוות שלו. וקדמה מדעית, קדמה של ידע, הייתה אחד התחליפים האלה. אז אנחנו מוצאים התבטאויות מאוד אופטימיות לגבי המדע והאפשרות שלו להצעיד את האנושות קדימה, ואני רואה בזה תחליף מסוים, סוג מסוים של גאולה כאן ועכשיו בחיים האלה על פני כדור הארץ.
ואז תגובת הנגד לא איחרה לבוא. המשוררים ושאר האומנים טיפסו חזרה על צוקי התהום, לקחו מאדר ועזרו להעמיק אותה עוד יותר. כך נולדה באירופה התנועה הרומנטית. ביטוי ליחס האוהד במרכאות של הרומנטיקה למדע, אפשר למצוא בדבריו של האמן והמשורר האנגלי ויליאם בלייק, שהיה ממובילי הזרם הרומנטי. האומנות היא עץ החיים, המדע הוא עץ המוות. הניגוד האמיתי של השירה הוא לא הפרוזה, כי אם המדע, כתב המשורר סמואל קולריג'. הרומנטיקה דחתה את המדע מחמת המיאוס, והעלתה על נס את האהבה, את הרגש, את היחס לאישה. תפקיד העולם הוא לתת רק גירוי חיצוני לאדם, והשיר לא צריך להיות נאמן לאובייקט עצמו, אלא למצב התודעתי בו הוא נקלט. הזרם הרומנטי יצא כנגד עצם הרעיון של אמת אחת, וחשב שלכל אדם יש וצריכה להיות אמת משלו. המדע הופך את הטבע והאדם למנגנונים עיוורים, כתב בלייק. נוצרו כאן שתי תרבויות, אמר בנאום מרטיט לב ג'רלד פרסי סנואו.
היו קריאות תגר על הטענה הזאת של היכולת של המדע להצעיד את העולם קדימה, לספק אותו מבחינה רוחנית, לאפשר את ההתממשות שלו, ואז באו ביקורות על המדע וחיפשו דרכי גאולה אחרות, אולי האהבה, אולי האומנות, המימוש העצמי דרך האומנות והיצירה. יותר מזה, אולי בכלל ידיעת הטבע הבלתי אמצעית והתרשמות מהיופי של העולם ויצירה אנושית של מוזיקה ושירה, אולי אלה דברים שהם יותר חשובים מאשר ההיכרות המדעית עם העולם. ומשוררים רומנטיים אמרו דברים כמו אנחנו מנתחים כדי להרוג. כן, וורדסוורת, שהוא משורר רומנטי ידוע, או ויליאם בלייק, שיש לו ציורים של ניוטון, שהוא היה אמביוולנטי ביחס למהפכה המדעית, ויש לו ציורים של ניוטון שככה מחזיק את המחוגה בידו ומנסה כאילו למדוד את כדור הארץ ולהכניס אותו לסכמות מתמטיות, כשבעצם העולם עשיר הרבה יותר מזה. אז הביקורת הזאת על המדע היא גם כן רבת השפעה, ואני חושבת ששני הזרמים האלה, גם הנאורות וגם הרומנטיקה, עדיין משחקים במגרש של התקופה שלנו. בווריאציות מסוימות אין לנו רומנטיקה, יש לנו פוסט-מודרניזם, אבל השורשים הם שם.
אני חושב שהשיר של המשורר והמדען הצ'כי, מירוסלב הולוב, מדגים יפה את ההבדל בין התפיסה הרומנטית חוצת הגבולות, אל מול הדוגמטיות והחד משמעיות של המדע המקובע.
זיטו הקוסם. כדי לשעשע את הוד רממותו, הוא הופך מים ליין, צפרדעים למשרתים, עושה מיניסטר מאחבר. חשוב על משהו אחר, דורש הוד רממותו. חשוב על כוכב שחור. אז הוא חושב על כוכב שחור. חשוב על מים יבשים. אז הוא חושב על מים יבשים. ואז ניגש סטודנט אחד ומבקש אותו לחשוב על סינוס אלפא גדול מאחד. וזיטו מחביר, נעצב, מצטער נורא. הסינוס לעולם הוא רק בין אחד למינוס אחד. לא תוכל לשנות כאן דבר. והוא עוזב את הממלכה הגדולה, מפלס דרכו בין כל החצרנים, ושב אל ביתו בתוך קליפת אגוז.
הוא מסוגל לחשוב על הכל, אפילו על מים מבשים, אבל סינוס אלפא גדול מאחד, זה לא.
מישהו כמו גלילאו, היה לו אמון עצום בתבונה של האדם. הוא אמר, אף אחד לא יכול לשים גבולות לתבונה של האדם. והוא חשב שספר הטבע פתוח בפני האדם לקרוא בו, ובלבד שהאדם ילמד את השפה. והשפה הזאת היא השפה המתמטית, כי ספר הטבע לפי דעתו כתוב בשפת המתמטיקה. עכשיו הרבה יותר מזה, הוא אומר שבנוגע לידיעת הטבע בצורה מתמטית או ידיעת המתמטיקה, ידיעתו של האדם כמוה כידיעת האל מבחינה איכותית. לא מבחינה כמותית, כי האל יודע את הכל, ואנחנו יודעים רק מעט מזער, והסופי ביחס לאין סוף זה תמיד אפס, אבל מבחינה איכותית, אותה אמת מתמטית שאתה יודע, אתה יודע אותה בביטחון מוחלט כמו האל. אז זאת טענה מדהימה.
מדהימה.
אחרים לא הסכימו איתו, דקארט לא הסכים, אבל הטענה הזאת, הביטחון הזה בתבונה של האדם, זה משהו שמצד אחד מאוד הלהיב אנשים, אבל כמובן גם עורר הרבה מאוד התנגדות, שוב, למשל של הכנסייה.
יש גם שאלה פילוסופית ששואלת האם בכלל קיימים מספרים בעולם.
נכון, זה סיפור אחר, לא?
נכון, רק כהערת שוליים. במחצית הראשונה של המאה ה-20, לוועדת פרסי הנובל בשוודיה כמעט נגמרו הפרסים מרוב פיזיקאים שהיו ראויים לקבל את הפרס. מקס פלנק, בור, איינשטיין ואחרים פיתחו תורות בפיזיקה שלא עלו בקנה אחד עם מכניקת התנועה של ניוטון. המחולל של המדע החדש, האורים והתומים של הפיזיקה המודרנית, אייזיק ניוטון בכבודו ובעצמו, לא תיאר את המציאות כמו שחושבים עליה כיום. נוכל לדבר על קלווין?
כן, האמת, אני לא בטוחה שזה קלווין, מפני שהסיפור הזה מיוחס גם לג'ינס ולא רק לקלווין, אבל זה לא כל כך משנה מי אמר את זה. הייתה תחושה בסוף המאה ה-19 שהפיזיקה לפחות, בביולוגיה לא הייתה תחושת ביטחון כזאת, אבל שהפיזיקה פחות או יותר עומדת לפני סיום תפקידה, חוקי הטבע היסודיים ידועים, והאמרה שאתה מתייחס אליה אומרת שנשארו רק שתי בעיות קטנות שמעיבות על האופק הזה הבהיר של המדע. האחת זה תוצאת אפס בניסוי מייקלסון מורלי שמנסה לגלות את הביטוי של תנועת כדור הארץ באתר, והשנייה זה הבעיה של קרינת גוף שחור, ששם לא הצליחו לתאר נוסחה שלא מתבדרת, שלא נותנת תוצאות אינסופיות לא מתקבלות על הדעת. ושתי הבעיות הקטנות לכאורה האלה, שני העננים הקטנים האלה בשמיים הבהירים של המדע, הם הבעיות שבסופו של דבר הולידו שתי מהפכות גדולות בפיזיקה של המאה ה-20, אחת זה תורת היחסות, והשנייה זאת תורת הקוונטים. אז קרינת גוף שחור זה מה שהולך לתורת הקוונטים, והבעיה של ניסוי מייקלסון מורלי, גם אם לא הניסוי עצמו, זאת הבעיה שתורת היחסות של איינשטיין פותרת אותה ומסלקת אותה.
אבל כאן לא נגמרו כל בעיותינו, כי תורת היחסות ותורת הקוונטים לא יכולות לעלות בקנה אחד, בגלל בעיית הדטרמיניזם.
לא יכולות לעלות בקנה אחד, נכון. אחת הבעיות הכי מאתגרות את הפיזיקה של היום זה למצוא את הסינתזה בין שתי התורות האלה, מה שנקרא quantum gravity, ויש כמה כיוונים בסינתזה הזאת, אבל אף אחד מהם עדיין לא הולך לתוצאות אמפיריות שמאפשרות להגיד שזה הכיוון הנכון.
הטלטלה שעברה על המדע העלתה פתאום שאלות שעד עכשיו היו חבויות רק בתוך ספרי הפילוסופיה של המדע. האם המדע באמת יכול לספק לנו הסבר שלם על העולם? אולי הרומנטיקנים בכל זאת צדקו במידה מסוימת? אצל אחדים שהחליפו את המדע בדת, זה הפך ללא פחות ממשבר.
ובכלל אפשר אולי להגיד שהמדע במאה ה-20, אחרי שתי המהפכות האלה, הוא מדע של אובדן התמימות. אם הפיזיקה הקלאסית שהיה ביטחון כל כך גדול בקרסה, אז יכול להיות שזה התהליך, שתיאוריה מדעית תוחלף תמיד על ידי תיאוריה טובה ממנה, ושאנחנו לא יכולים לצפות שתהיה תיאוריה אחת מקיפה, ושכל חוקי הטבע באמת יתגלו לנו.
הייתה איזה מסיבה שאיינשטיין השתתף בה, ואולי אחרי הפרס נובל או משהו כזה, והרימו לו כוס לחיים ואמרו לו עד לתיאוריה הבאה, משהו בסגנון הזה, וזה מראה שהמדע הוא כבר לא אבסולוטי והולך לפתור את הכל, אלא זה הכל, כמו שפופר אמר, הפרחות וחזרות.
אבל אני לא חושבת שזו דעת רוב המדענים, אני חושבת שהרבה פיזיקאים חושבים גם היום, שעוד קצת, עוד קצת, ואנחנו נהיה שם.
אז מה דעתך את? האם המדע באמת מתאר לנו את העולם כהווייתו, או שהוא יותר מתאר לנו את העולם כהווייתנו, ואנחנו בעצם במדע בונים מודלים על העולם שהם עובדים בתקופה מסוימת בצורה טובה כזאת, ואחרי זה אפשר למצוא מודל יותר טוב. זאת אומרת, יכול להיות מדע, אני אגיד בסוגריים, בגלל שזה תוכנית גם על שירה, כמו שירה זה איזשהו תהליך פסיכולוגי שלנו.
כן. תראה, השאלה שאתה שואל היא שאלת האמת, והאם אנחנו יכולים לתת תיאור אמיתי של המציאות. וזאת אחת השאלות הכי גדולות בפילוסופיה, ואולי השאלה הגדולה בפילוסופיה של המדע. קשה לי גם לגבי השאלה הזאת להגיד משהו שהוא נחרץ, כן או לא. כי שוב אני אומרת, אנחנו חיים בתקופה של אובדן התמימות, ואנחנו אולי פחות יכולים לצפות לאותה אמת אבסולוטית שאנשים בדורות קודמים ציפו. אבל אני חושבת שהאופן שבו אנחנו מבנים את המציאות הוא משמעותי. השפה שבה אנחנו משתמשים לתיאור המציאות היא מאוד משמעותית. אבל אני חושבת שכשבחרת תיאור מסוים ואתה טוען באמצעות התיאור הזה טענה מסוימת, אז נפרדות דרכיהם של המשורר והמדען. כי המדען מחויב למתודה שבודקת את הטענות שלו. ולמשורר יש סטנדרטים אחרים. סטנדרטים של עניין, סטנדרטים של ביקורת, סטנדרטים של לעורר הד, לעורר רגש, אבל הוא לא צריך לעמוד במבחן הניסוי. והמבחן הזה הוא מבחן משמעותי, ולכן על פני הספקטרום הרחב בין עמדות שהן מקבלות את מושג האמת והאמת האובייקטיבית המדעית, והעמדות ששוללות אותה מכל וכל, אז אני הרבה יותר קרובה לצד שמקבל את מושג האמת המדעית.
המדע החדש ערער במידה רבה את ההיגיון האינטואיטיבי. משפטים כמו, האור הוא גם חלקיק וגם גל, או הזמן יכול להיעט, או המרחב יכול להתפשט, היו נראים אפשריים בעבר רק בעולם השירה. והכוכב השחור מהשיר של זיטו הקוסם תואר כבר במדע. מה שנשאר זה רק למצוא את המים היבשים, והמציאות כבר הוכיחה שזה לא מן הנמנע. פתאום שיר כמו זה של המשורר הסוריאליסט, לורקה, נשמע לא פחות הזוי מניסוח מדעי.
אתה חיפשת עירום שיהיה כמו נהר, וחלום שיחבר את הגלגל עם העצה. אבי כסיסתך, קמליה של מותך, שיהמה בלהבות קו המשווה הכמוס שלך. בית מתוך עודה לויטמן.
ככה ענה הפיזיקאי דוקטור אלון דרורי כששאלו אותו מי הוא המדען לדעתו שראוי להערכה. אני מעריץ מושבע של איינשטיין כמדען, לא רק שגילה אין ספור דברים מדהימים בחשיבותם, אלא הסגנון שבו הוא עשה זאת היה מופלא. החשיבה שלו כל כך אלגנטית ומתוחכמת, מלאה בכישורים בלתי צפויים ובהגות מעמיקה על העובדות היסודיות בטבע, ממש כמו שירה מדעית. יכול להיות שההתפתחות של המאה ה-20 פתחה את האפשרות לחיבור מחודש בין שירה למדע? כולנו שמענו על שירי אהבה ואכזבה, אבל מעטים שמעו על שירי קוונט או סופרפוזיציה? נשמע מרחיק לכת? בפרק הבא נעשה איחוד מחדש בין שירה למדע. נכיר משוררים ישראלים שכתבו שירה מדעית, ובשביל לא להכביד עליכם יותר מדי, אנסה גם שזה יהיה קליט. עד כאן הפרק על השירה והמדע. תודה לכם שהייתם איתי. תודה לניצה מזור על העריכה הלשונית ועל ההקראות. לפרופסור ימימה בן מנחם על הרעיון המשכיל. דרך אגב, ביוטיוב אפשר למצוא קורס שלם מרתק שהיא העבירה בנושא הפילוסופיה של המדע. 17 שעות של תענוג צרוף. ולמי שאין זמן לשבת מול המסך, אתם יכולים לעשות מה שאני עשיתי, להוריד את הקבצים מיוטיוב ולהזין תוך כדי נסיעה. קישור לקורס תמצאו תחת הכותרת קישורים מעניינים בדף הפרק. בטח שמתם לב שהפעם הפרק לא לבש את סמלת הפוסטר. רונית צוויג שלנו יצאה לחופשת לידה, ואנחנו מאחלים לה המון מזל טוב להולדת הבן. תהנו מהגידול שלו, והרבה בריאות ואהבה. תודה מיוחדת לרן לוי מעושים היסטוריה, הפודקאסט שללא ספק עשה היסטוריה, על העזרה בהפצת הבשורה שחזרתי לפעילות אחרי סיום כתיבת התזה. מעכשיו אנחנו חוזרים לקצב, המופע המרכזי בכל ראשית חודש, ומועדון הסיפור הטוב בכל אמצע חודש.
הגשם הלך הלך לו, הנרקיע הלך הלך לו, מהאדמה ואור חמה שיבולים זעקו ראשיהם בקמה.
הפעם בפינת התרבות של פרויקט שירה עובדת, אני רוצה לדבר על טקס נידח ושכוח שעמנו הקטן היה חוגג בימי בית המקדש, וחוץ מהקיבוצניקים אף אחד לא חשב לחדש אותו. והכוונה לטקס הבאת העומר לבית המקדש, כמובן, שנחוג ממש אחרי ליל הסדר. את הפרק הזה פתחתי בשיר האלמותי של מתתיהו שלם בביצוע של להקת ג'יין בורדו המוכשרים. ברקע אתם שומעים את הביצוע הרווח יותר של שלישיית שריד. מתתיהו שלם, זכרונו לברכה, מקיבוץ רמת יוחנן, נחשב לאחד מענייקי הזמר העברי. ממש עמוד תווך, והוא היה גם בין האנשים שדגלו בחידוש טקס הבאת העומר שלכבודו יצא השיר הזה לעולם. שיר אחר יותר מוכר שהוא הלחין וכתב במיוחד לטקס הוא שיבולת בשדה. כך כתב שלם על טקס קציר העומר. חכמנו יחסו חשיבות רבה לטקס הבאת העומר וראו בו את אחד הקשרים החזקים אל הארץ. בסוגריים מלבד הגורם הדתי כמובן. המקנה לנו זכות בעלות עליה. אמר רבי יוחנן, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם אבינו לירוש את ארץ כנען, ובירושלמי שקלים נכתב, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות שמביאים ממנה את העומר והביקורים. לפי כל המקורות לפנינו לא טקס דתי בלבד, אלא חג אביב עברי אשר אין בו מפולחן הטבע, אלא מותנה הוא בהווי החיים ומעורה במנהגים של עם מושרש באדמתו, של עם חקלאי המלווה בחרדה את גידולי שדהו, והוא חדור שמחה והודיה על אשר נתנה לו הארץ מטובה. חג זה משתלב יפה מבחינה ריאלית וסמלית בחודש האביב, במועד ראשית הקציר, ברעיונות החירות של פסח כסמל הפריחה והתחייה, שהן גם סמלי האביב. סוף ציטוט ממתתיהו שלם. רמת יוחנן לא היה הקיבוץ היחידי שחגגו בו את העומר. הטקס היה רווח בקיבוצים רבים ושילב בתוכו מוזיקה מקורית וכוריאוגרפיה. בחרתי להשמיע לכם קטע נוסף שהלחין וכתב מתתיהו שלם בשם "כפנו נישא למרום". מדובר בשיר תפילה שנועד להביא אל קציר העומר מימד של סמליות לאומית. התפילה פונה אל כל העם בבקשה לשלום, לבניית הארץ, לגאולת הארץ ולקיבוץ גלויות. בביצוע המצוין של רונית אופיר. אז תהנו ונתראה בפרק הבא.
על שדה שהזהיב ביום שמש וזיו שאו ברכה, שאו ברכה כפינו נישא למרום בפינו תפילת השלום על שדמה בקר, על שיח בהר על שדה שהזהיב ביום שמש וזיו שאו ברכה שאו ברכה. Se ubrachah, se ubrachah.